כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. ערב המהדורה המרכזית, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, שיגר היום מכתב ליבואני הבשר ולשוחטים, ומאשים את הגורמים המשפטיים שהם אלו שמעכבים את יציאת השוחטים לחול, וגורמים לפגיעה בפרנסת העסקים בתחום. אחרי דיון בבגץ אחר הצהריים, קובעים השופטים כי אין מניעה משפטית למנויו של אריה דרי לשר בממשלת ישראל. כך בתגובה לעתירת התנועה לאיכות השלטון, נגד המינוי, בטענה כי דרי נושא עבירה שיש עם הקלון. התאחדות האולמות בישראל מעריכה כי 50% מהאולמות הפועלים בארץ פועלים ללא רישיון. האסון הבא בדרך, הם אומרים ומזהירים, בעקבות האסון שהתרחש אתמול ביבנה. בדיקה של רואי חשבון מגלה היום על הפערים המשמעותיים בתקצוב מוסדות החינוך החרדיים בין הסכום הרשמי אותם הם אמורים המוסדות לקבל לבין התקציב שמגיע בסוף בפועל. הבדיקה מגלה למשל כי תלמודי התורה במעמד פטור אמורים לקבל תקציב של 55%, אך בפועל מקבלים רק 30% מהתקציב בחינוך הכללי. וגם על הדיון בוועדת הכנסת סביב נסיעתו של חבר הכנסת באסל רטס שהשתתף במשט לעזה. חברי הכנסת הערבים אומרים כי מדובר במשט של שלום, הוא התפתח לאלים רק אם יהיה מי שינסה לעצור את המשט הזה. חברי הכנסת מהימין מבטיחים למנוע משטים באמצעות חקיקה. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. ערב טוב, שלום רב לכם. הערב איתנו הטכנאי סגי פרלמוטר ועורכת אסתי פלד, ואנחנו פותחים עם הדיון היום בבגץ. מני גרה, שלום לך.
שלום וברכה. אכן, הדיון בבגץ משך שעה ארוכה, שבמהלכו המייצג של התנועה לאיכות השלטון עורך דין אליעד שרגא מציג שורה ארוכה בין היתר סיפורים שהשופטים פשוט מאוד פעם אחר פעם דוחקים בו שלא לעלות בכלל את הסיפורים האלה, הם לא ממין הטענה, עוסקים חלקם בעניינים אתיים, הוא גם טועה בחלק מהמקרים, מזכיר כל מיני אישומים נגד דרי שדווקא דרי זוכה בהם, וגם על זה דוחקים בו השופטים. אם אפשר להעריך על פי לפחות ההתנהלות עד כה, נראה שהשופטים לא מתרשמים מטענותיו, כך גם הסבירות המשפטית היא שבית המשפט העליון בגץ יושב בהרכב של שלושה שופטים, ככל הנראה לא יקבל וידחה את העתירה הזו ויאפשר לדרי אכן להמשיך לשמש כשר הכלכלה. זו הערכה, אבל בשלב הזה אין עדיין הכרעה ברורה.
כך בעניין הזה, מני, במהלך הדיון אגב היה דין ודברים בין עורך הדין שייצג את התביעה אליעד שרגא לבין השופטים. בין הדברים שנאמרו שם, כי רוב התביעה מתייחסת לנושאים שאפשר אולי לדבר עליהם במסדרונות הכנסת, אך אין בהם עניין משפטי משמעותי.
בדיוק, זו הגדרה שאומרת גם אחת השופטות שם לעורך דין שרגא, של הדברים שהוא אומר יש דיון לכנסת, לאיזושהי ועדה בכנסת, ולא, המקום של זה הוא לא בבית המשפט. אליעד שרגא מנסה לחזור לימים של הקלטת, של אני מאשים, ולהזכיר את מה שנאמר בקלטת אז, שאז תקפו את מערכת המשפט, ומזכיר את בני אלבז עם אמירות שלו, מהסיפורים שהיו אז, שגם הוא דיבר נגד בית המשפט, והשופטים פשוט אומרים לו, זה לא קשור למין הטענה, לא זה הדיון, ושלא ינסה לעשות מה שנקרא פופוליזם זול, את זה הם לא אומרים, זה אני אומר, כמובן, בחסות העמדה שלו בבית המשפט, בית המשפט העליון, שם הדיון הזה מתקיים. שוב אני אומר, הערכה היא שבסופו של דבר, חוץ מכותרות של התנועה לאיכות השלטון, לא ייצא כלום מהדיון הזה, ושגם השופטים בבגץ יאפשרו לדרי להמשיך לשמש בתפקידו, כיוון שהחוק קובע את הזמן שהקלון, תקופת הקלון מגבילה לשבע שנים, שבע שנים כזכור כבר עברו, דרי גם נבחר, קיבל תמיכה, וגם מונה כבר לשר כל הדברים הללו, שבין היתר מוצגים שם על ידי עורך דין נבות אל צור, שמייצג את העמדה השנייה מול אליעד שרגא, כל הדברים האלה סביר להניח, שיתקבלו בית הדת שופטי בית המשפט העליון, ודרי ימשיך לחיים בתפקידו.
מניגרה, תודה לך, ואנחנו עם השופט בדימוס רן פיינשטיין. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
כשאנחנו מדברים על חקיקה שמתנהלת בימים אלו לנסות ולמנוע בעתיד מאנשים שנושאים עמם קלון לחיין בתפקידים ציבוריים כמו חבר כנסת או כמו שר, ובמקביל הזה נערך דיון בבגץ בדיוק על אותו עניין, זה קושר אחד את השני או שאין קשר בין הדברים?
זה בהפוך על הפוך יש. אסור לכנסת לדון בדבר שעושו ביודית שהענו תלוי ועומד בבית המשפט. אבל פה החקיקה התחילה, ככל שאני יודע, לפני דיון של בית המשפט. זאת אומרת שהכלל הזה לא רלוונטי, אבל לפי דעתי לבית המשפט אין בכלל סמכות ואין צורך להיכנס לעניין הזה. יש חוק יסוד הממשלה שקובע באיזה תנאים שר יכול ושר אסור לו לקיין. אדון דרי ריצה את עומשו, הוא עבר את כל המבחנים של חוק יסוד הממשלה, והציבור צריך להחליט, לא בית המשפט.
אגב, בית משפט מקבל כל עתירה גם אם אין לה שום ספק חוקי, כלומר יש עתירות שאולי, הנה כמו עתירה הזו, בית המשפט היה צריך לומר, בכלל אין דיון, אנחנו מבטלים את העתירה, מגלגלים את העותרים מכל המדרגות כמו שאומרים, ולא פותחים בכלל בדיון.
לא, אי אפשר, טכנית אי אפשר, יש לך מגיש עתירה, זה הולך למזכירות, המזכירות פותחת כל תיק, שמים אגרם, קבל את התיק. פה אין לך שום בעיה. השאלה היא, כאשר זה מגיע לידי שופט, שצריך לתת להחליט שופט יחיד בהתחלה, אם יש מקום לתת צו זמני או לא, אז הוא יכול כבר לא לתת צו זמני, להעביר את זה לרכב של שלושה יכולים אז להחליט מה שהם רוצים. אבל אני לא הייתי קובע כמוך, אין מקום. חכה, בואו לא נשפיע על בית המשפט, אנחנו מדברים באופן תיאורטי. כאשר שר מילא את כל הדרישות, או ריצה את עונשו וחלפו 7 שנים, אז לעניות דתי, השאלה היא יותר של סמכות מאשר עניין אחר. ופה אני די, איך אומרים, עומד על דעתי שבגץ לא צריך להתערב בזה, ויש גם פסיקה מפורשת של הנשיא לנדוי, שאומר, חבר'ה, לגבי ראשי, יתנו לקהל להחליט, לא לנו.
כן. בדיון שהתקיים אחר הצהריים בבגץ, עדיין נמשך, אם אני לא טועה, סופו לפחות בדקות הללו, הוקדש פרק נרחב לסוגיית הזמן, כלומר גם לטענת העותרים שאלו השופטים מתי כן, כלומר 7 שנים, 20 שנה, 50 שנה, האם זה לנצח? העותרים אומרים לנצח, השופטים אומרים ככה זה היה סוג של שאלה פתוחה. מה אתה חושב על העניין הזה? האם עבירה שיש עם הקלון זה דבר שאדם חותמת על הגב שלו עוד קין שהוא לא יכול להיפרד ממנה?
אז תראה, בואו כדי שגם אתה וגם המאזינים ידעו. קודם כל, קלון זה לא סנקציה עונשית. זה מין פטנט שמדביקים אחרי שאדם, איש ציבור, הורשע בעבירה, כאשר ההדבקה תלויה בדעתו של כל שופט ושופט. לכן אני נגד הקלון, אני חושב שזה קלון שזה מופיע בחוק בכלל. אתה רוצה לקבוע קלון, צריך לכתוב מפורש, עבירה על סיף זה וזה, עבירה על סיף זה פירושה קלון. עכשיו, החוק קובע במפורש שיש מה שנקרא תקנות השבים, וזה בא מהדין העברי, אתם בטח מכיר את ההלכה עם תקנות השבים, עם הקורה של הגג וכדומה, וכתוב שם מתי עבירה מתיישנת, מתי אפשר לא להתחשב בה יותר. בחוק יסוד הממשלה נאמר במפורש לגבי אחרי 7 שנים, זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שיש חוק שנקרא חוק העמותות למשל, שם המחוקק טעה, ואדם שהורשע בעבירה שיש עם הקלון לא יוכל לעולם לכהן בעמותה, אפילו אם זה עמותה למען כדורגל בליגה ד', אדם כזה לעולם לא יוכל לשאת בתפקיד. ואני נתקלתי באופן אישי בעמותה שאני פעיל מה, והצעתי לשרת המשפטים, או לשר המשפטים קודם, וטרם קיבלתי תשובה. וקיבלתי מייעוץ לחקיקה שהם מתנגדים לשינוי. אני חושב שדבר שהוא לנצח אסור שיהיה בחוק.
אין את המושג הזה של חזרה בתשובה.
במקרה הזה של חוק העמותות לא, אבל בדין העברי בוודאי שנקלה הכריחה לפניך, אנחנו מכירים את העניין.
העולם כולו בנוי על המושג הזה של חזרה בתשובה, אחרת אוי לנו מיום הדין, כמו שנאמר.
אתה יודע שגם בדין העברי, כיוון שאנחנו מדברים עם רדיו שאנשים מאמינים, שומעים אותו, אתה יראה רק תפקיד אחד שאתה לא יכול לחזור בך גם אם ברצית אדון שלך, וזה ראש ישיבה. למה שאתה דמות חינוכית? כל דבר אחר, אחרי שנקלה אחיך לפניך, בעיקר השופט, הוא יכול לעשות כל תפקיד, למעט ראש ישיבה.
אוקיי, הדברים בהחלט ברורים, עם כל הניואנסים והמאזינים שלנו בהחלט יודעים להבין גם דבר מתוך דבר. השופט בדימוס הרן פיינשטיין, תודה לך על השיחה הזו.
ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו עם השר לשירותי הדת, הרב דוד אזולאי, ערב טוב לך. השר דוד אזולאי איתנו? אנחנו רוצים לשמוע על הסיור שנערך היום אחר הצהריים עם הרבה מאוד גורמים, גם גורמי ביטחון, משטרה, עיריית ירושלים והמשרד לשירותי דת בהר הזיתים, אחרי תקופה מאוד ארוכה של חילולי קברים בהר הזיתים על ידי אותם פורעים ערבים. כל הניסיונות לעצור את הפורעים הללו לפי שעה לא מצליחים, גם בסוגיית האנישה, מצלמות שהותקנו במקום, מאבטחים גם של משרד השיכון, גם של משרד הדתות והמשטרה, כל אלו לא מצליחים לעצור את חילולי הקברים המאוד קשים, תמונות מזעזעות שיוצאות כל יום חדשות לבקרים מהר הזיתים, מקום שבו קבורים גדולי אבותינו. השר דוד אזולאי, אם אתה איתנו.
שלום לך, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
שלום וערב טוב. מה השורה האחרונה אחרי שראיתם במו עיניכם את הר הזיתים מחולל ושואלים מהלכים בו ופוגעים בקברי אבותינו?
כן, אני מכיר את העניין בהר הזיתים, זה לא מהיום. אני גם בהיותי יושב ראש ועדת הפנים טיפלתי בעניין הזה, ביקרתי הרבה פעמים, וגם היום במסגרת תפקידי ביקרתי. אין ספק, לצערי הרב המצב הוא נורא, והיום מקום שנמצאים בו גדולי העולם קבורים במקום הזה, ואתה מגיע לחלקות מסוימת, אתה רואה כמה הן מטופחות והן תוחזקות יפה, ולעומת זה ישנם מקומות שפשוט אתה רואה שם מצבות מלוטצות, כואב הלב לראות את הדבר הזה. אחד הדברים שחשבתי שצריך לעשות זה קודם כל, נכון שיש עכשיו הבטחה, צריך לגדל הרבה מקומות, אבל זה לא מספיק, כל הפתרונות האלה של הבטחה, תגבור כוחות שיטור וגדרות גבוהים, זה לא יותר מעלה. אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים זה פשוט יותר ויותר נוכחות של האזרחים, יותר ויותר אזרחים צריכים לא לפחד.
אנשים אבל פוחדים, אי אפשר לדרוש מאנשים להגיע בלילה להר הזיתים.
אז אני אגיד לך, בוא נתחיל עם היום, אחר כך נגמור עם הלילה. ביום לדעתי צריך לעשות שם כמה קווי אוטובוסים שיגיעו מדי יום ביומו, אוטובוסים ממוגנים שמגיעים לקבר החל, שמגיעים לכותל, שמגיעים לכל מיני מקומות. צריך לעשות קווים קבועים שיגיעו בשעות קבועות מדי יום ביומו, ואנשים ידעו והתרגלו שיש אוטובוס שמגיע לאתר הזה, יוכלו להתייחד עם קבריהם, עם מכריהם. וכאן הדבר הזה לא קורה, אלא אנחנו תלויים תמיד באיזה הסדר עם משרד, עם ההבטחה של משרד הבינוי והשיכון, שהם באמת עושים מלאכתם נאמנה, אבל זה לא מספיק. אתה צריך לתאם את הדברים, אם הם פנויים, לא פנויים, אם יפסידו ברבע שעה, את הדקות. זה אחד הדברים הכי חשובים, וצריך להביא את זה למודעות, צריך להביא את זה למודעות של הציבור, שיתחילו לעשות אוטובוסים ולנצל את ההסעות האלה למקום הזה.
השר דוד אזולאי, רק ככה ניכנס לפרופורציות. אנחנו בתקופה שאנשים שומעים בחדשות על יידויי אבנים ובקבוקי תבערה, על רכבים שעוברים, לא בהר הזיתים, הרבה לפני, בדרך לכותל המערבי, אוטובוסים של אגד שמותקפים, שוטר שנדקר לפני יומיים, 100 מטר, 200 מטר מהר הזיתים, זאת האווירה. עכשיו אתה עולה לשידור ואתה אומר, רבותיי, תבואו להר הזיתים עם אוטובוסים ממוגנים, נכון, זה בסדר, אבל אולי הכתובת בכלל נמצאת בזרועות הביטחון, גם המשטרה וגם כל גופי הביטחון למיניהם, שצריכים לקחת את הנושא הזה לתשומת ליבם קצת יותר, אחרי שיהיה חודשיים של שקט, אולי זה המקום לבוא לומר לאנשים, יש שקט, אתם מוזמנים להר הזיתים.
נכבדי, אני לא משחרר אף אחד מלמלא את התפקיד שלו ביתר שאת. אף אחד לא משוחרר, כל אחד צריך לעשות את המקסימום. אותו דבר אפשר לטעון גם כלפי הרכבת הקלה. זורקים עכשיו אבנים על הרכבת הקלה, אז לא עולים על, לא עולים על הרכבת הקלה, זורקים אבנים בכותל, בזמן הזרקו, אז לא באים לכותל, אין דבר כזה. איפה שזרקו את האבנים, אנחנו נפקיר את הר הזיתים חלילה וחס. ההפך, אנחנו צריכים לעודד את הציבור, להסביר לציבור, למגן את הציבור, להבטיח את הציבור, לעשות גדרות, לעשות את כל הדברים האלה. אבל היום, גם אם אתה מאבטח את המקום הזה, ואתה רוצה שאנשים יבואו, אין להם איך להגיע. אז צריך לבוא קודם כל.
נקודת התחבורה היא בהחלט נקודה חשובה. אגב, למשל, בעיר העתיקה, כל הסמטאות מרושתות על ידי מצלמות. זה אחד הדברים שמפחיתים.
גם בהר הזיתים יש מצלמות.
השאלה אם כאשר מישהו צופה במצלמות ורואה איזה נער ערבי שמנתץ קברים, הוא שולח מיד כוחות משטרה לעצור אותו.
אז הם שורפים גם את המצלמות, ועד שכוחות ההבטחה מגיעים, כבר אי אפשר לתפוס אף אחד. את צריך לתגבר את הביטחון, צריך לתגבר את תחנות המשטרה, הכל צריך לעשות. אבל אי אפשר להגיד, אחרי שעושים את כל הדברים האלה, אנשים לא באים, מפני שאין להם דרך איך להגיע. וחייבים לעשות את הדבר הזה. למה יש תחבורה סדירה לקבר אחר, למרות ידועי האבלים, למרות החומות הגדולות שיש שם? לחברון כנל אותו דבר. גם אנשים נוסעים בשטחים, אז אין אוטובוסים כזה. כל שטחי יהודה ושומרון מנותקים מתחבורה ציבורית. יש תחבורה ציבורית, ופה לצערי עליו אין תחבורה ציבורית שמגיעה להר הזיתים. ואני לא משחרר לא את המשטרה ולא את משרד הבינוי ושיכון בתגבור ההבטחה, ולא את הגורמים שצריכים לרשת בגדרות גבוהים את המקום הזה. הכל צריך לעשות ביחד. ולכן אני ביקשתי את המנכ״ל שלי, עורך דין עודד פלוס, שאני ביקשתי ממנו לקחת הנושא הזה, לרכז אותו, להיפגש עם כל הגורמים, כולל השר לענייני ירושלים, כולל שר התחבורה, כולל שר הביטחון פנים. אני חושב שצריכה לקום זעקה גדולה, ופעם אחת ולתמיד לתת מענה לדבר הזה. אחרת אנחנו פשוט הולכים להפסיד. כשמדברים על ירושלים מאוחדת, מי שראה אותי איך הגעתי היום למקום הזה באיזה הבטחה מתוגברת, אני אומר לך, אני התביישתי לרגע. כל הזמן גירתי לעצמי ושאלתי, האם אני בירושלים בירת ישראל? שר מבקר במקום כזה, בכאלה כוחות? איפה אנחנו חיים?
לא מתפללים, אין את ההבטחה שיש לך, ולכן הם כנראה
יפה, נכון,
מתפללים
נכון.
מרחוק.
ולכן, אבל אנחנו גם עושים לעצמנו חיים קלים. כל אחד עושה לעצמו חיים קלים. אין תחבורה ציבורית. ולכן, אם תהיה תחבורה ציבורית, אז פעם ראשונה יסעו 10 אנשים, אחר כך יסעו אוטובוס מלא, וזה לא יספיק, יצטרכו להביא עוד אוטובוס ועוד אוטובוס, וזה יעבור מפה לאוזן, כשיגידו, תראה, ברוך השם, אפשר, אתה זוכר את התקופה של קבר אחר? היום, ברוך השם, לך תראה מה קורה בקבר אחר. יש גם הבטחה גדולה, גם חומות גבוהים, גם אוטובוסים שמגיעים מלאים.
אתה מכריז היום שאתה מכפיל את תקציב ההבטחה למקום. תקציב לביטחון מגיע ממשרד הדתות, זה דבר חדש.
משרד הביטחון לא עוסק בהבטחה. משרד הדתות, סליחה, לא עוסק בהבטחה. מי שעוסק היום בהבטחה זה משרד הבינוי והשיכון ומשרד הביטחון פנים. אלה שני הגופים שמאבטחים את המקום הזה. ביחד, כמובן, עם המצלמות המרושתות בכל המערכת הזאת.
ועכשיו הם יקבלו תקציב נוסף מהמשרד לשירותי דת.
אנחנו רוצים לעזור בעניין הזה בכל דרך אפשרית שתעמוד ברשותי. אני אתן קדימות להר הזיתים, כי אני חושב זה אתר קדוש, זה אתר שכל אחד יש לו קרובי משפחה שרוצה להגיע אליהם, אסור שיבצר מצב שאדם חושב פעמיים, כמו שהוא לא חושב פעמיים להגיע לכותל, אני רוצה שהוא לא חושב פעמיים להגיע להר הזיתים. אחרת אני יש לי ספק לגבי הריבונות שלנו על ירושלים. ומי שעושה לתרגם את זה, פה מדובר על מאבק מי שולט בירושלים, הם או אנחנו. אז אני יכול להגיד שאנחנו רוצים לשלוט על ירושלים, כולל הר הזיתים.
אוקיי, רק נאמר שיש את קו 43 שנוסע לשכונת מעלה הזיתים, זה כבר קו פעיל שעוצר ליד הר הזיתים, אבל זה לא מספיק, צריך כמובן עוד הרבה מאוד תחבורה, גם האוטובוסים שנוסעים לכותל המערבי, ומי שרוצה לנסוע להגיע להר הזיתים מהכותל, צריך ללכת ברגל מרחק גדול ולעבור במקומות מאוד מסוכנים, זו אחת מהבעיות בסיפור הזה, וטוב שאתה מעלה גם את הנקודה הזו של התחבורה. אני רוצה לשאול אותך עוד עניין אחד, אתם היום ערכת ביקור במועצה הדתית בירושלים, טקס שנערך שם יחד עם הרבנים הראשיים לירושלים, לכבוד מה החגיגה?
קודם כל, היום אכן ביקרתי במועצה הדתית ירושלים, ירושלים היא בירת ישראל, זה מתקשר לנושא הקודם, ביקור שלי, הראשון שלי במועצה דתית, עשיתי אותו דווקא במועצה דתית ירושלים, ושם היו שם מנהלי אגפים, יושב ראש המועצה הדתית, רבני העיר, היינו שם כולם יחד, ואכן שמעתי דיווח מלא, ואני חייב לציין בהזדמנות הזאת שבאמת נעשית עבודה יוצאת מן הכלל בכל במועצה הדתית ירושלים, ואני ביקשתי מיושב ראש המועצה הדתית, יש שם כמה רעיונות יפים שאני חושב ששווה לאמץ אותם במקומות אחרים.
מה היה בשיחה עם הרבנים הראשיים לירושלים? אני מבין שאפילו העוזרים שלך לא הורשו להיכנס לשם.
תראה, אני קודם כל אימצתי לעצמי כלל, בכל מקום שאני מגיע אני נפגש עם רבני עיר, והיום זאת הייתה פעם הראשונה שהייתי במועצה דתית, נפגשתי עם רבני עיר, זה לא היה איזו ישיבה סגורה, זה פשוט ישבנו
בתמונות שאנחנו רואים, אז בהחלט רואים את הישיבה המשותפת עם כל הגורמים, ככה כיבדו אותך אפילו בכיסא הגדול ביחס לכל מי שיושב שם, וככה כבוד גדול לשר חדש שנכנס.
חבל, בוא, אתה יודע, כדי להעמיד דברים על דיוקם,
אני אומר כמובן את זה בהלצה,
תרשה לי, באמת אני חייב להגיב לעניין הזה, כי עכשיו רק שמעתי את זה ולא ידעתי. אז קודם כל, אני עדיין לא נפגשתי עם שום רב עיר במדינת ישראל, פרט למרה דאטרה שלי בעיר אקו, שמן הראוי היה שפגשת אותו עם בחירתי, מעבר אליו לא הלכתי לאף מרה דאטרה.
כלומר, כל השמועות שאתה נפגש בחשאי עם רבנים, ביניהם גם הרב הראשי לירושלים, זה שמועות לא נכונות?
היום זה פעם ראשונה שנפגשתי עם הרבנים הראשיים של עיריית ירושלים, ישבתי איתם ודיברנו על ענייני המועצה הדתית בלבד.
פגישה ראשונה שלך מאז שאתה שר?
פגישה ראשונה.
לפני כן היו לכם הרבה...
אמרתי, פגישה ראשונה עם רב עיר, עוד לא נפגשתי עם רב עיר, פעם ראשונה שאני נפגש, אז ככה אני פשוט מעמיד דברים על דיוקם, לא היה דבר כזה, נפגשתי עם הרבנים, בכלל עם אף רב לא נפגשתי, והיום זה פעם ראשונה שאני נפגש עם רבני ירושלים, כי אני חושב שזה, כשאתה נמצא בעיר כזאת, אפשר להתעלם מרבנים ראשיים. לגבי הנושא של הכיסא, אני חייב להגיד לך...
כן, לא זה על הצעה, ברור שלא, אף אחד לא מכוון, ואיפה שמושבים אותך אתה יושב, ולא בודק את הכיסאות מימין ומשמאל.
אני ביקשתי להזיז את הכיסא הזה, אתה יודע כבר... צפיתי, אמרתי חבר, מה הכיסא הזה? זה לא בשבילי. אז אמרו, זה הסדר, ככה נוהגים פה כולם, יושב מי שעורך.
אותך, הרב דוד אזולה, אנחנו מכירים, ואיש צנוע, וזה לא... לא על זה מדובר, ברור, אנחנו סתם.
זה לא אני, זה לא אני.
חד משמעית. כשאנחנו רואים את הסאגה שמתנהלת בין השוחטים לבין הרבנות הראשית לישראל, והיום הרב הראשי, הרב דוד לאו, מגולל את כל הסיפור הזה על הגורמים המשפטיים, ואומר, הם אשמים בבעיה שנוצרה בכך שהשוחטים לא יכולים לצאת לחול, מה העמדה שלכם, של המשרד, בצורה רשמית בעניין הזה?
אני קודם כל חייב להגיד שנפגשתי לפני שבועיים עם הרב הראשי הרב לאו, ושמעתי ממנו את הדברים, ובאמת אמרתי, אז כבר אמרתי, שאנחנו עלולים להיקלע בסיטואציה לא נעימה, כאשר הרבנים מתעסקים בנושא הקשרות, שהוא חשוב מאוד וצריך לטפל בנושא הקשרות, אבל אנחנו נגיע לחגים ולא יהיה בשר והמחירים יאמירו, ואז לא יהיה בשר ולא יהיה קשרות ולא יהיה שום דבר. אני, מה שכן, אחד הדברים שעשיתי, המנכ״ל שלי נכנס לעבודה, לא נתתי לו יום אחד של חסד. אמרתי, דבר ראשון, אתה נכנס לעובי הקורה בנושא הזה, היום אני יודע שאתה לו פגישה עם היועץ המשפטי של הרבנות הראשית, יחד איתו ישבו על מנת לקדם את העניין הזה כמה שיותר מהר, אמת שהשוחטים יוכלו לצאת, לבצע את מלאכתם בתיאום עם הרב הראשי לישראל, לא מאחורי גבו, חס וחלילה, הוא מקפיד על הדברים, ואני צריך להקפיד על הנושא ולחזק את ידי הרבנים, והנושא הזה נכנס לעובי הקורה המנכ״ל השבוע, ואני מאוד מקווה ששבוע הבא יצאו כבר משלחות לשחיטה.
כי אנחנו כבר הרבה אחרי התאריכים לצאת למשלחות כדי שיהיה כאן בשר בחגים.
אתה צודק, זה מטריד אותי מאוד, מפני שאנחנו כתנועת ש"ס עושים הכל להורדת מחירים, ולא יעלה על הדעת דווקא בקטע הזה שבגללנו יעלו מחירים, ואני נזהר מאוד מהדבר הזה, ולכן ביקשתי את המנכ״ל שלי.
אתה לא חושב שזה הגיע סתם לסיפור כזה של יחסי כוחות מנצח השוחטים או הרבנות הראשית?
אני לא יודע, אני שמעתי את הרב לאו, מדובר שם על דברים מהותיים שצריכים לטפל בהם, וצריך פעם אחת ולתמיד לעשות סדר. הרב לאו לקח את הנושא הזה לידיו, הוא רוצה לטפל בזה, יש לו היום את היועץ המשפטי שלו, יש את המנכ״ל שלנו של משרד הדתות, שגם הוא מבין משהו במשפטים, ואני מאמין שיחד יוכלו להגיע לנוסחה המתאימה, ולתת לשוחטים לצאת, על מנת ש... עם ישראל יוכל לאכול בשר, גם כשר וגם זול.
אגב, אנחנו מדברים היום, בדיוק היום שבו קבר רחל קיבל פנים חדשות, יאמר לזכותו של הרב יוסף שווינגר, מלכ"ל המקומות הקדושים, טקס חגיגי, גם ספרי תורה, ארון קודש, בכלל, שיפור של המקום בצורה יוצאת מן הכלל, וזה המקום לשאול אותך לגבי בכלל סוגיית המקומות הקדושים, האם יש תוכניות לעתיד, ציפיות לעתיד, שינוי התקצוב של המקומות הקדושים, שיפור המושג הזה שנקרא מקום קדוש.
כבר כל כך הרבה נושאים הפלת עליי בכמה דקות רעיון. אתה עושה את מלאכתך בצורה ראויה.
זה בסדר גמור, אדוני השר, אם תגיד, חבר'ה, אני רק חודש בתפקיד, תנו לי, יש נושאים שעוד חודשיים נדבר עליהם, ועוד חצי שנה, אנחנו בני אדם.
חודש ימים לא דיברתי בתקשורת, אני שמח לעשות את זה אצלך בשמחה רבה ובאהבה. אין לי בעיה, לגבי קבר אחר, באמת יוסי שווינגר עושה עבודת קודש, באמת זה הזמן, זה ההזדמנות לברך אותו ולחזק אותו. אחד הדברים שקבעתי לעצמי זה בעזרת השם לעשות מהפכה בכל מה שקשור למקומות הקדושים, שיהיו מקומות ראויים לגישה, ראויים לתפילה, ראויים להנגשה לכל אזרח ואזרח. מי שמכיר אותי יודע, אני לא אחד שאני אחד שמרבה להתפלל בקברי צדיקים. אני גר בצפון ותמיד עשיתי את זה, ואפרופו אני רוצה להגיד לך שהביקור הראשון שעשיתי זה היה בקבר הרשב"י, כשבועיים בערך הגעתי למקום הזה, וברוך השם מה שמכת הרשב"י, גם זה מנהג שעשיתי לעצמי בכל תפקיד, אני קודם כל מגיע להתפלל בקבר הרשב"י, וגם הפעם לא חרקתי ממנהגי וגם את זה עשיתי. ולגבי קבר אחר, אתמול הייתי שם, ואני לא מחמיץ שום הזדמנות להופיע כשמדובר בקברי צדיקים, וזה מעיד על הקדימות.
שכחת את שמואל הנביא, את קבר שמואל הנביא, ככה לא הזכרת, דיברת על הרשב"י וקבר רחל, ושם...
תראה, אתה זוכר יותר טוב ממני הרבה דברים. אתה רואה, את שמואל הנביא גם כן ביקרתי שם ביום ההילולה. אז ברוך השם, באמת, אני חושב שבעניין הזה קבעתי לעצמי, והשם יעזור, שבעוד שנה, כשאני אתראיין אצלך, אתה תשאל אותי מה נעשה במקומות הקדושים, ואני אשמח לבשר לך ולכל עם ישראל.
בתקווה, אחד, שבאמת הממשלה תחזיק מעמד שנה, ושתיים, שבאמת כל התוכניות יצאו לפועל, ושתהיה לך סייעתא דשמיא רבה, ואנחנו כבר יודעים שמי שפועל לשם שמיים, אז גם מצליח, ואת הפעילות שלך עוד לפני אותך שר, אנחנו מכירים כבר הרבה מאוד שנים, ואין ספק שתעשה את הכל בעניין הזה. אגב, הרב ליצמן, החזיר לך על המכתב בסוגיית הנפלים, או שהוא...
בוודאי, בוודאי, כבר בסופו של דבר, אחרי המכתב הזה, התוצאה הייתה שבית חולים הדסה לקח אחריות, רעננו נהלים, ואני מברך על כך שבסופו של יום, הרעיון לבדוק את הנושא, מתברר שהוא היה נכון בדיעבד, ואני שמח שנהגתי כך, ולא הלכתי לזוויות שרצו להוביל אותי לשם, ותאמין לי שבסופו של דבר, התברר שבית חולים, לא רק שבית חולים הדסה לקח עליו אחריות, אלא הרב ליצמן הולך לרענן את ההנחיות האלה בכל בתי החולים, והיה זה שכרנו. ואני חושב שזה דוגמה קלאסית לשיתוף פעולה בין שני שרים.
אכן, שיהיה בהצלחה את סוגיית הקבורה בקומות, נשמור לרעיון הבא, שר הדתות, הרב דוד אזולאי.
אתה כבר נותן לי שיעורי בית.
לא, שיעורי בית, אנחנו מחכים למכתב של הרב ליצמן בעניין אחר, בעניין האתיופים, אבל הרבה מאוד מכתבים עוברים בימים האחרונים.
בכל אופן, אני מודה לכם על הרעיון הזה, והיה שווה להתראיין את חלק בשביל לקבל כל כך הרבה ברכות טובות.
תשמע, מה שנכון, נכון, ואנחנו באמת מאחלים בהצלחה, גם להיות שר וגם עושה כל יום בפעילות הזו, בעבודת קודש, בצורכי ציבור, זה לא זכות של מה בכך, ומאחלים לך בהצלחה, זה לא קל, אנחנו רואים שזה
לא קל. תודה רבה, אני מודה לכם, ואתם שופר טוב ונאמן לעם ישראל, ישר כוח.
הרב דוד אזולאי, השר לשירותי הדת, תודה רבה לך.
תודה.
פרסומת. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אנחנו ממשיכים לבדוק גם את הסגה, את הסיפור הזה בסוגיית הר הזיתים, אחרי הדברים שאומר כאן השר לשירותי דת הרב דוד אזולאי, גם בסוגיית ההבטחה, התקציב והאוטובוסים הממוגנים שיסיעו את המתפללים להר הזיתים, והוא אומר בעצם שככל שיהיו יותר אנשים, יותר מתפללים בשעות היום בהר, כך יהיו שם פחות מחבלים, ועד כמה העירייה צריכה גם היא ליטול חלק בסיפור הזה. אנחנו נבדוק מיד, אגב, בשעה הבאה נעסוק בהרחבה, אולי חשיפה אפשר להגדיר את הסיפור הזה. אנחנו בדרך כלל מכירים את שיטת התקצוב של המוסדות החרדיים, גם המוכרים שאינם רשמיים, גם מוסדות הפטור, 65% או 75% מהתקציב הכללי למוסדות מוכשרים, המוכרים שאינם רשמיים, ו-55% לתלמודי תורה, מוסדות הפטור, זה מה שאנחנו יודעים, זה הנועל, כמובן מדברים על אחוז יחסי מהתקציב הרגיל בחינוך הכללי. אבל לבדיקה מעמיקה של רואי חשבון מגלה שיש תקציב רשמי לחוד, ויש תקציב שעובר בפועל בנפרד. למשל, 55% אמורים להגיע לתלמודי התורה, אבל מגיעים בסוף רק 30%. מה קורה עם עוד 25% בדרך? אנחנו נביא את כל הפרטים והסיפור המלא בשעה הבאה, אתם תשמעו את הדברים ותופתעו מאוד. אנחנו מדברים גם על פערים בתקציבים של המוסדות המוכשרים, כלומר הרשמיים שאינם מוכרים, 75% ברשמי ורק 50% בפועל. עוד פה 25% שיורדים לתמיון, ואנחנו גם את זה נבדוק. אוקיי, אנחנו רוצים לחזור לסוגיית הר הזיתים, כמו שאמרנו. אנחנו מדברים על הר הזיתים שהוא מתחם מאוד גדול, הרבה מאוד גורמים ואנשי מקצוע בשנים האחרונות ניסו להבין מה הדרך להבטח את המקום הזה שנקרא הר הזיתים, לא רק לטובת המתפללים ולביטחונם של המתפללים, אלא גם לביטחונם של המצבות ולביטחונו של המקום. וזה בהחלט סיפור מקצועי שצריך לדון בו בהרחבה, ואנחנו נעשה לפחות חלק מהדברים שכבר נבדקו בשנים האחרונות להביא לכאן לשידור. עוד מעט אנחנו מתנים לעוד איזושהי תגובה בעניין הזה כדי שנעלה את הסיפור הזה. טוב, אז מה עכשיו? אנחנו בסוגיית הקשרות, העניין שמדברים עליו כל כך הרבה, השוחטים שמוחים על הרפורמה של הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, בעניין הזה. היום הוא כותב מכתב, זה לא אנחנו, זה בכלל הגופים המשפטיים שמעכבים את כל הסיפור הזה. שר הדתות אומר לנו לפני זמן קצר שכבר בשבוע הבא יצאו השוחטים הראשונים לדרך. נחמיה דוחן, שלום לך. נחמיה דוחן?
הלו.
שלום, ערב טוב לך.
שלום לך אבי, ותודה רבה לך שאתה מעלה את הנושא שוב ושוב ושוב. תודה רבה.
שמה, עכשיו אנחנו מעלים את הנושא ואנשים לא מצליחים להבין מה כל כך בוער, אבל שיגיעו החגים ולא יהיה בשר במדפים, אז אנשים יגידו, אוי, לא ידענו, מה מדובר? למה אין בשר? למה קילו בשר עולה 200 שקל?
נכון, נכון, נכון. תגיד... המציאות היא כזאת, אנחנו כבר חודשיים בלי עבודה, זאת אומרת בארץ הצוותים לא יצאו לחול, ויות וכך, הבשר של החודשיים האלה שהיה אמור להישחט בחודשיים האלה והיה אמור להגיע לחגים, לא יגיע. זאת אומרת שגם אם נצא מחר לחוץ לארץ, ספק גדול אם נספיק להגיע הבשר לארץ, מה שייקר בעצם גם את הבשר הטרי, גם את הרופות אני מאמין ועוד הרבה דברים כאלו. אז לכן הפנייה שלנו למערכת והניסיונות שלנו הם להגיע לאיזשהו מתווה של פשרה. היום מה שאני יודע נעשה בעניין זה שפנו למועצת הרבנות הראשית, הרב הראשי מתנגד לחלק מהמהלכים של היועץ המשפטי, והדברים פורסמו כבר בתקשורת, ועדיין אין הסכמה בנושא, ואנחנו מחכים לפתרון. יושבים פה מאות, אפשר לומר, של משפחות בלי פרנסה, ומעבר לכך יש את ההשלכה, מה שאמרת, על הציבור הכללי במחירים שיעלו, אוטוטו, וזה כבר מורגש.
אוקיי, קראת את המכתב שכתב היום הרב הראשי לישראל?
קראתי, כן, כן.
מה אתה אומר?
הוא בעצם אומר את מה שאמרתי גם, שיש לו איזושהי בעיה עם היועץ המשפטי. אנחנו יודעים מזה שהרב הראשי בעצם מנסה לצמצם מה שנקרא נזקים ולהעלות אותנו על דרך המלך. אנחנו מחכים לו שיגיע, הוא אמור להגיע מחול. מחכים שהעסק יבוא על פתרונו ממש בצורה מהירה ביותר.
אוקיי, שמעת שר הדתות אומר שכבר בשבוע הבא הצוות הראשון יוצא לחול, ואני רוצה לשאול אותך, חן, בוא נניח שזה יקרה. מתי יגיע לכאן הבשר?
לדעתי על הקצה ממש, זאת אומרת יש מדינות שזה יכול להגיע תוך חודש וחצי, יש מדינות שזה כבר חודשיים, יש אפשרות להביא את הבשר במטוסים, וזה כמובן ייקר את העלות של הבשר בכל מצב. אני עוד פעם, אני לא יבואן בשר, אבל אני אומר לך את מה שאני יודע.
לא, אני אדבר לפחות, אתה יודע.
מה שכן צריך להעלות את הדברים על דרך המלך, אי אפשר לעשות שינוי כל כך מהותי בטווח כל כך קצר, צריך להיערך לזה בהתאם. כרגע אנחנו, מה שאנחנו יודעים, ברבנות אין להם מענה לרפורמה שבעצם הם הציבו. אין להם מענה לכך, אין להם מפקחים מספיק, אין להם כוח אדם מספיק. אז הבעיה היא אצלם, אנחנו הסכמנו לאיזה שהם פשרות מסוימים, ומי שתוקע כרגע ושם, כמו שאמרת והזכרת קודם במכתב, זה היועץ המשפטי הממשלה, לרבנות, סליחה.
אני מבין. כלומר, אם זה יקרה בשבוע הבא ויקח במינימום חודשיים...
אנחנו היינו מוכנים לעלות על מטוס כבר ביום ראשון, הייתה פגישה של ראשי צוותים ברבנות, תדרכו אותם, היה אמור להיות יום למחרת כרטיסים, הרבה יבואנים ביטלו כרטיסי טיסה, סופגים הפסדים, אנשים שהודיעו...
גם ככה אני אומר, הבשר יגיע בסוף חודש אלול, ממש בערב ראש השנה, המחיר שלו יהיה יקר.
ספק אם בכלל,
ספק אם בכלל. לא פשוט הסיפור הזה. נחמיה דוחן, תודה רבה לך, מצוות שוחטים, תודה.
תודה רבה לכם שוב על זה שאתם מעלים את הנושא ותמשיכו כך.
נמשיך לעקוב, ממתינים לשבוע הבא, לראות האם הגורמים המשפטיים המוזכרים בכתבו של הרב דוד לאו אכן יעשו משהו בעניין הזה. תודה רבה. עכשיו הר הזיתים, הרב יוסי דייץ', סגן ראש העיר, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
תגיד, כשאנחנו מדברים על הר הזיתים כבר כל כך הרבה שנים, וכל פעם כותרת חדשה, עכשיו זה אוטובוסים ממוגנים, ועוד תוספת בתקציב ההבטחה, שאלה, האם בכלל אפשר להבטח את המקום הזה שנקרא הר הזיתים?
תשובה ברורה, כן, צריך רק לרצות.
במי זה תלוי?
בכוחות המשטרה. כוחות המשטרה, שר המשטרה, צריכים להחליט שהם מוכנים לשים את הנושא הזה על ראש סדר העדיפות שלהם, ולא כל פעם לבוא ולהגיד אנחנו שמים מצלמות או מקימים תחנת משטרה ובכך אנחנו מרגיעים את הציבור, אלא לתת תחושה של ביטחון. תחושה של ביטחון זה נקרא שהדרכים המובילות להר ובהר הזה עם עצמו, יש כוחות משטרה 24 שעות ביממה, וזה לא מסתפקים רק במצלמות. אם צריך לשים מגדלי שמירה סביב הר הזיתים, אז צריך לשים מגדלי שמירה. אם צריך שהדרכים...
אתה אומר שהכתובת היא המשטרה, המשרד לביטחון פנים, ושם אתה לא מזהה רצון, או מה? או מישהו מתרשל?
זה לא עניין, אני לא רוצה לומר. אני יכול לומר לך שהיום דווקא נפגשנו עם מפקד המחוז לקראת הילולת האור החיים, ואתה רואה מצד מפקד המחוז באמת נכונות ורצון. כן, צ'יקו, אני לא חושב, נפגשנו גם עם מפקד המרחב, שגם הוא אומר שהם הולכים הפעם לתת רמת הבטחה גבוהה שלא הייתה כזאת בהילולת אור החיים, והוא קורא לאנשים ומתחננים לאנשים, בואו ואתם תרגישו בשינוי של הביטחון. אבל שוב פעם, הבקשה היא לא רק ביורצת של אור החיים הקדוש, אלא הבקשה היא 365
כל השנה,
כשאדם רוצה לעלות לקברי אבותיו, או שאדם רוצה לצאת למסע לוויה, שהוא ירגיש בטוח וידע שהוא חוזר חזרה בשלום לביתו.
גם החיים וגם המתים, גם האנשים שיושבים בבית, יודעים שההורים שלהם קבורים בהר הזיתים, והם צריכים כל חודש-חודשיים לבדוק אם עדיין יש קבר.
תראה, כולנו מודעים לבעיה הקשה ששוררת היום בנושא של הקבורה. יש היום בעיה עם קבורת שדה, יש היום מחסור אדיר במקומות קבורה, בהר המנוחות כמעט ולא ניתן היום לקבור אנשים שאינם תושבי ירושלים ואבותיהם קבורים בחלקת ההר. לא ניתן היום כמעט לקבל חלקת קבר בהר המנוחות. עתודות הקרקע היחידות שיש לקבורת שדה, לא לקבורה רבויה בקומות, אלא קבורת שדה, זה בהר הזיתים בלבד. אם מישהו לא יתעורר ויבין את הבעיה הקשה הזאת, שאין איפה לקבור בירושלים, ובשביל לצאת היום למסע של לוויה בירושלים לכיוון הר הזיתים, זה כמעט מלווה במבצע צבאי, מישהו פה באמת יצטרך לתת את הדין, יצטרך לתת מענה
לתושבים.
לא יכול להיות שאנחנו...
על הדרך בהזדמנות הזו, הרב יוסי דייץ', גם נברך אותך עם המינוי החדש והקבוע, אני מבין, של ועדת תכנון ובנייה בעקבות פרישתו של כחלון.
קובי כחלון עוד לא התפטר, ההתפטרות שלו תחול באוקטובר, יש עדיין 3-4 חודשים.
יש לנו עוד זמן לדבר על זה, אז אנחנו נדחה את השיחה בעניין הזה לעוד 3 חודשים. הרב יוסי דייץ', תודה רבה לך ובהצלחה רבה.
תודה, וזו גם ההזדמנות. אני אומר לכם, רדיו קול חי, אנחנו מלווים את זה ביחד, היום משתתף ביחד הכתב שלכם, בנצי לייזרוביץ'. הרבה תלוי במה שאתם תשדרו לאנשים ותודיעו לאנשים. שבוע הבא, ההילולה של אור החיים הקדוש, אנחנו קוראים לאנשים, אל תפחדו לעלות להילולה של האור החיים. חשוב מאוד שיגיעו בכמה שיותר. אם בשנה שעברה המשטרה נתנה עומדן של 50,000 איש, השנה אנחנו רוצים אפילו להכפיל את המספר הזה, כי כן. ככל שיגיעו
זכות יותר... זכות האור החיים הקדוש, בוודאי ש...
א', המחויבות של המשטרה תהיה יותר גבוהה, וב', אנחנו נראה שאנחנו לא מפחדים, והאר הזה, אר הזיתים שייך לנו, ולא זורקי האבנים הם אלה שיגרשו אותנו משם.
הרב יוסי דייץ', תודה רבה. ערב טוב. אנחנו יוצאים לפרסומת. עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. אנחנו לקראת סיום השעה הזו. שוב מזכירים לכם, בשעה הבאה נעסוק בסוגיית תקציבי תלמודי התורה ומוסדות המוכרים שאינם רשמיים. פערים מאוד גדולים בין מה שאמורים לקבל המוסדות הללו לבין מה שמקבלים בפועל, והדבר הזה גורר הרבה מאוד חובות של מנהלי תלמודי תורה ומוסדות, ולא תמיד הם יודעים למה הם בסוף מצליחים להיכנס לחובות, אם יש להם מאזן יחסית מסודר, אבל בדיקה של רואי חשבון היום עונה להם על כל השאלות הבלתי פתורות שהם לא הצליחו להבין עד היום. אנחנו נדבר גם על עניינים נוספים, סוגיית הדרוזים בצפון, נדבר גם על עניין אולמות הסמכות, עד כמה אולמות אצלנו בציבור החרדי אכן אולמות שאפשר לעשות בהם חתונות בשמחה מבלי לסמוך על הנס. עוד עניינים שאנחנו נביא בשעה הבאה ככל שיותיר לנו הזמן. סגי פרלמוטר הוא הטכנאי, עורכת הראשית אסתי פלד, כנבי מימרן, שווים יד לאחר חדשות השעה 8, יישארו איתנו.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי מימרן.
שוב שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, סגי פרלמוטר על הביצוע הטכני. אנחנו בשעה הזו רוצים לעסוק בתחילת השעה לפחות בהרחבה, לנסות למצות את הדיון בעניין שאנחנו מביאים כאן לראשונה, בדיקה של רואה חשבון מגלה פערים משמעותיים בין התקציב שאמורים לקבל מוסדות חרדיים, גם מוסדות הפטור וגם המוסדות המוכרים שאינם רשמיים, לבין התקציב שהם מקבלים בסוף בפועל. פערים של אחוזים גדולים שמסתכמים בסוף בסכום כסף לא מבוטל, שמצטבר כל השנה לגירעון, שמקשה מאוד על התנהלות המוסדות הללו. שניים איתנו על הקו, הרב חיים, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
שלום גם לרב דניאל, שלום ערב טוב.
ערב טוב.
שניכם עוסקים בחינוך הרבה מאוד שנים, הרב חיים אתה מנהל תלמוד תורה גדול בירושלים, והרב דניאל אתה גם מנהל בית ספר לבנות. אנחנו מדברים גם על מוסדות פטור, כמו שתלמודי תורה מוגדרים, שאמורים להיות מתוקצבים כ-55% מהתקציב של החינוך הכללי, שמקבל כל בית ספר ממלכתי או ממלכתי דתי, ו-75% שמקבלים למשל בתי הספר לבנות, או החינוך העצמאי, לא, החינוך העצמאי דווקא קרוב ל-100%, ובסוף בפועל אתם לא מקבלים את הסכומים הללו, אתם מקבלים הרבה פחות. אז אני אפתח איתך, הרב חיים, אתה אמור לקבל 55% מהתקציב הכללי, כלומר, אם לילד רגיל בבית ספר הממלכתי מגיע 100 שקלים, או לכיתה יותר נכון, מגיע 100 שקלים, אתה מקבל, אמור לקבל 55 שקלים. כמה מתוך ה-55 שקלים הללו מגיע אליך בפועל?
תראה, מבדיקות אובייקטיביות שנעשו, אז אם אנחנו מחשבים מה אנחנו מקבלים ביחס לשכר בחינוך הכללי, זאת אומרת שעות למורים ותקנים וכולי, אנחנו בערך אוחזים קרוב ל-30%, לא מגיעים ל-30%. אם אנחנו מדברים על סל של תקצוב ילד חרדי בחינוך פטור מול ילד חילוני בכללי או ילד בממלכתי דתי, אנחנו מדברים על משהו כמו 12% בלבד. ובמוכר שאינו רשמי אנחנו גם כן יכולים רק לחלום להגיע ל-75%, אנחנו מדברים על סדר גודל של בערך אולי 50% או 55%, משהו כזה.
הרב דניאל, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, לפני שנחזור עוד פעם למספרים, לנסות להבין. האם הפער הזה בין מה שאתם מקבלים בסוף בפועל לבין מה שאתם אמורים לקבל נובע מכל מיני קריטריונים שאתם לא מצליחים לעמוד בהם, כיתות קטנות או כל מיני קריטריונים שמשרד החינוך מגדיר ואתם לא עומדים בהם, או שהוא שיטתי, גם אם אתם עומדים בכל הקריטריונים, אין מה לעשות, בסוף תקבלו פחות?
אנחנו, גם אם אנחנו עומדים בכל הקריטריונים, אנחנו נקבל בסוף פחות, כיוון שכנראה שמשרד החינוך, ה-100% ביחס אלינו, הוא 100% אחר שהוא בודק את ה-55%. בכל אופן, גם אם אנחנו עומדים בכל ויש לנו רישיונות והכל בסדר, זה ניגע בהמשך, אבל וגם אם אנחנו הכל בסדר מבחינתנו, אנחנו נקבל פחות מ-55% בדוק. אפשר לדבר עם רואי חשבון שבדקו את זה.
אבל אבי, רק תרשה לי ברשותך מילה אחת. צריך לדעת מה קורה בסוף החודש. אנחנו תמיד שומעים מפקידים במשרד החינוך לדורותיהם כל מיני סיפורים של מספרים וטבלאות ומדד שטראוס ומדד כזה ומדד כזה, כל פעם משתנה המדד. התכלס, שאם אנחנו לפני כ-10 שנים היינו מתוקצבים עבור ילד או ילדה לחודש בסך, אני מדבר עכשיו על הפטורים, של משהו כמו 380 שח לחודש, 10 שנים אחרי, כשברור לכולם שיוקר המחיה רק האמיר והאמיר, אנחנו מקבלים היום לתלמיד כ-250 ש"ח לחודש.
אז אני רוצה
לקרוא לזה?
אני רוצה לשאול אותך רגע על גודל הכיתות, כי גם הקריטריון הזה השתנה. הפעם קיבלתם באמת לכל תלמיד, לכל פירוש, מה שנקרא. עכשיו התקנון אומר שמקבלים לפי כיתה, ואם יש כיתה נניח עם 20 ילדים או 17 ילדים שהיא פחות מהתקן, אתם צריכים להביא כסף מהבית כדי לממן את הכיתה הזו.
חד משמעי.
שזה כשלעצמו עוד בעיה, אתם חייבים תמיד שיהיה מעל כמה ילדים בכיתה, 30 ו...
אני לא רוצה להיכנס, התחשיב הוא מאוד מסובך, אני לא רוצה להיכנס לזה בשידור, אבל צריך לדעת דבר אחד, זאת אומרת, אם נניח שהתקן לכיתה הוא משהו כמו 40 ילדים, נניח, דוגמה,
okay.
יש מושג של חצי תקן, שאז אתה, אם יש לך 20 ילדים, אבל אם אתה נמצא למשל ב-27 או ב-32, אתה פשוט מפסיד חצי תקן של כיתה.
כלומר, אין 3/4 תקן, זה מה שאתה אומר.
אין 3/4, למה זאת אומרת? זה צריך להיות פר תלמיד, אני אתן לך דוגמה. אם אני קיבלתי בכיתה א', 4 כיתות, של בכל כיתה יש לי נניח 30 ילדים, יחד 120, נניח זה 3 תקנים, אני רק אומר כדוגמה, לא כן, נכנס למספרים ושלושה ילדים נסעו לחוץ לארץ אחר כך, ילד אחד עבר לגור בקריית ספר, נופל לך חצי כיתה, ואם זה בכיתה ג', אם לא תאסוף לך איזה ילד מחיידר אחר, אתה פשוט לא תתוקצב עליו
גם באמצע אחרי. שנה?
מה זה?
גם באמצע שנה, כלומר אם בתחילת השנה עמדת בתקן, ואחרי חודשיים שלושה נשרו, עזבו 3-4 ילדים, איבדת את התקן להמשך השנה?
אם לא דיווח, כן, הפעם זה היה שנסגר המצבת באיזשהו זמן לטוב ולמוטב, אתה לא יכול להוסיף תלמידים, אתה לא יכול להוריד תלמידים. היום המסגרת, המצבת נסגרת, נניח...
רק לרעה, כלומר...
נניח באוקטובר,
להוסיף אתה לא יכול, אבל להוריד...
ואם לא תדווח, ואם לא תדווח שעזבו השתיים האלה, אתה פשוט צפוי לכנסות ולפעמים גם לחסימת תקציב. יתרה מזאת, אם אותם שתי ילדים נסעו לחול, והם מתכננים לחזור, נסעו לחול בעקבות שתי חתונות, הם יהיו עכשיו חודשיים בחול. ובדיוק נפל לך ביקורת באותם חודשיים, אתה לא מבין, יכול להיות שבסופו של דבר יחזירו לך את התקציב, אבל תקציב כל הבית ספר יכול להיחסן,
הכל נתקע, ואתה צריך להוציא משכורות באותו חודש, ולשלם להרבה מאוד שירותים שהבית ספר מקבל, לבניין לפעמים גם אם הוא נמצא בשכירות, או מבנה שלא שייך ל...
את מי זה מעניין? תגיד תודה בכלל שקיבלת עד היום.
לא יאומן.
אתה סוג ב', אתה יודע, אתה נוגע רק בקצה של הקצה של מה שמנהל מוסד.
בוודאי, יש את כל הסיפור הזה של הרישוי, ושל העמותות, ושל המסמכים, ושל הבירוקרטיה, ופשוט...
בוא ניגע ברשותך בכמה מהדברים האלה.
אני אחזור לנקודה, אני רוצה למצות את עניין התקציב, תשארו איתנו על הקו, אני רוצה לצרף לשיחה את רואת החשבון אביגיל שיקובצקי, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
את מייצגת הרבה מאוד מוסדות, גם פטור וגם מוכרים שאינם רשמיים בציבור החרדי, מכירה את המספרים. קודם כל, זה נכון מה שאנחנו שומעים כאן?
כן, אני יכולה לדייק. שינוי בשיטת התקצוב ממספר ילדים לכיתה, באופן כללי, היטיב עם רוב המוסדות במגזר החרדי. בשונה ממה שנאמר, ואני אסביר למה לא הרגישו את זה בכיס של הקופה של בית הספר. עד 20 ילדים וחצי תקן. כשיש 20 ילדים, מקבלים תקן. עד 40 ילד. הרבה מאוד תלמודי תורה יש כיתות קטנות של 22, 23 ילדים. אז הם מקבלים תקן מלא, וזה ברכה וזה דבר מצוין. מי שהרגיש את הנזק זה מי שיש לו כיתות גדולות. אז באמת בערים הגדולות או במקום שיש בית ספר עם הרבה מאוד ילדים, כיתות מלאות, אז כשהיה לפי ילד, הרוויחו. ולהפך, במשך תקופה שעברו מתקציב לפי ילד לתקציב לפי כיתה, הביאו תמריץ לאותן כיתות גדולות. ולכן חלק מתלמודי התורה לא נזעקו, נכון שזה עבר מילד לכיתה, אבל הם קיבלו תמריץ של עוד תוספת שעות, תוספת תקציב. התמריץ של הכיתה גדולה בוטל בשנת הלימודים שיניים ד'. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שנתיים שאין לכיתות גדולות לא תמריץ, ומצד שני מקבלים כמו כיתה של 20 ילדים. ולכן זה מה שהרב פינזל הסביר, שבסופו של דבר בשורה התחתונה מקבלים פחות כסף.
אני מבין. כלומר, אחרי כל התחשיב הזה, משרד החינוך מוצא את הסעיפים הללו, ומסכמים בסוף את הסכום שמגיע לאותו תלמוד תורה בסוף החודש, מול מה שהוא היה אמור לקבל, ואז אנחנו מגלים לאן הפער, איפה הכסף הזה בעצם לא הגיע, למה הוא לא הגיע. עכשיו, עוד שאלה אחת שהיא תקציבית ומאוד מעניינת, האם יש למנהל מוסד חרדי, מוכר שאינו רשמי או מוסד פטור, כתובת במשרד החינוך, לדבר איתו על הדברים הללו? כי אנחנו שומעים שגם שבסוגיית התקציבים אין עם מי לדבר, האנשים שמנהלים את הסיפור הזה מאוד אטומים, ועד קשת מקצוע מהצד לא צריכה לנקוט עמדה אלא לספר את המציאות כמו שהיא. יש עם מי לדבר?
כיום לא, כי מוסדות פטור מתוקצבים לא בצורה שהתקינו את התקנות, לא השלימו עדיין את החוק ואת התקנות, ואין אף אחד שדוחף, מסיבה פשוטה שהדחיפה של התקנות תפתח את כל נושא של תוכנית הליבה, שתלמודי התורה בורחים מזה. כתובת כיום בוודאי שיש, זה לא מה שהיה עד לפני הקואליציה החדשה, יש לנו את סגן השר פורוש, גם בנט פותח דלת, יש לנו את גפני וכן הלאה, ובהסכם הקואליציוני, למשל מה שציינתי מקודם, תמריץ כיתה גדולה, לפי ההסכם הקואליציוני, אמור לחזור, חורה בשיניים וו, אמורים לראות תוספת קלה בתקציב של תלמודי התורה.
כלומר, יש שינוי ביחס של אגף החשבות במשרד החינוך?
החשבות לא, החשבות לא.
אני מדבר על החשבות, אני מדבר על כספים, הרי
בסוף שלך. מי שבונה את התקציבים זה אגף התקציבים במשרד החינוך, ואגף התקציבים מקבל הנחיות מלמעלה. אגף תקציבים תמיד היה נחמד ובסדר עם מוסדות פטור. אגף חשבות אין שינוי, אגף חשבות התפקיד שלו לבקר את המוסדות, והביקורת הייתה קשה והיא מחמירה והיא קשה גם היום.
מה זה המושג שנקרא איתנות פיננסית?
מוסד גם בשביל רישיון וגם בשביל הכרה לצורך תקצוב חייב לעבור שורה ארוכה של קריטריונים, כמו אם אתה יודע בריאות, בטיחות, פדגוגי. ואחד המבחנים שהוא עומד באיתנות פיננסית על מנת להבטיח שהמוסד החינוך לא יעתור את הפעילות במהלך השנה, כמו שלפעמים אנחנו יכולים לראות.
כלומר, שהתלמוד לא מקבלים מתכורת, שמישהו יקים כאן תלמוד תורה, אני אומר, שלא יקרה מצב שמישהו יקים תלמוד תורה, ואחרי חצי שנה יקלה לחובות ויסגור את העסק באמצע שנה, והכל מתחיל.
בוא נחדד, הם בודקים גם מוסד שיש 20-30 שנה על הכביש, והם בודקים אותו, הם באים ואומרים, לפי המבחנים שאנחנו מסתכלים במאזן, הוא לא איתן, אנחנו חוששים שהוא לא יחזיק מעמד, ואנחנו לכן לא מתקצבים אותו, ופה יש לנו עכשיו את הביצה ואת התרנגולת, ברגע שהם לא מתקצבים, אז בסופו של דבר באמת הוא יכול להיקלע לקשיים, ואז משרד החינוך אומר, הנה, אמרתי לכם, הוא מתפרק, הוא בקשיים, הוא עובר בעלות, כאשר הוא בעצמו...
לא יומן, מה זה איתנות פיננסית להוכיח כמה כסף יש בחשבון של מנהל התלמוד תורה בבנק?
מספר מבחנים, אחד זה באמת מה שאתה אומר, זה הנזילות, זה אם בחשבון בנק יש 100,000 שקל ואתה חייב לעובדים ולספקים 600,000 שקל, אז יש לך פה איזה בעיה תזרימית, איך תחזיר 600 כשיש לך רק 100 בזמינות, אז זה הנזילות.
אז אין סיכוי לתלמוד תורה חדש לצאת לדרך, כך אני מצליח להבין.
אם אין לו הרבה מאוד כסף להביא מבחוץ, משהו כמו 3 חודשים במקרה הטוב, זה יכול להגיע עד חצי שנה, ולשלם משכורות במשך חצי שנה ממקור עצמי.
כולל ההוצאות על המבנה ועל כל הציוד, תמות רואה חדש, כיסאות מחדש.
זה ודאי, מבנה אין על מה לדבר, אבל מדברת גם במקרה שיש מבנה, בשביל לשלם את המשכורות, הוא צריך להביא כסף ערבות בנקאית, פלוס כסף מהבית לכל הפחות לשלושה חודשים. ההחמרה בשנת הלימודים של 9A הייתה משמעותית, כי הם באו ואמרו, לא רק תביא הלוואה, אלא תביא את זה כתרומה, זאת אומרת, בסופו של יום, גם אם אתה תקבל את התקציב וישאר לך פה איזשהו כסף מהצד, אתה לא תוכל להחזיר את הכסף, כי ילצו אותך לקבל את זה כתרומה ולא כהלוואה. מעטים הצליחו לעבור את האיתנות פיננסית לשנת הלימודים של 9A, מדברת על מוסדות חדשים, הליך קשה מאוד, וחברי הכנסת פועלים לשנות, אני מקווה שבקרוב.
אוקיי, קודם כל תודה לשיחה כאן, רואת החשבון אביגיל שיקובסקי, תודה רבה לך. אני חוזר אליכם, מנהלי התלמוד תורה. קודם כל, מה המשמעות של ההסכמים הקואליציוניים האחרונים? כל הסיפור הזה לא מופיע שם?
תראה, חברי הכנסת שלנו עושים ימים כלילות למען העניין הזה. הם עובדים באמת במסירות. יש להם המון על הראש. הבעיה היא שהם יכולים לפעמים לסכם במסע מתון קואליציוני מה שהם רוצים. פקיד אחד יכול להתקיל אותם, או יכול פשוט איזה יועץ משפטי, או איזה חשב שהוא לא מחויב לכלום. והוא יכול לעצור את הכל. הוא אומר לך, זה תקנות, זה מקצועי, זה משפטי וכו'. אני רק רוצה לגוע בנושא האיתנות הפיננסית, בדוגמה אחת שתבין על מה מדובר. תלמוד תורה באפולה. באפולה. יש להם שם היום בסיבור חרדי, שהרבה זוגות צעירים שנוערים למקום, פתחו להם חיידר. חיידר אחד, זה לא לוקסוס, אין שם עוד חיידר. חיידר אחד לבני אברכים במקום. מטבע הדברים יש לו כיתות קטנות, והוא צריך להביא המון כסף מהבית. התלבשו עליו מאגף החשבות, הודיעו לו, אין לך איתנות פיננסית, סגרו לו את חסמו לו את התקציב ל-10 חודשים. 10 חודשים שהבן אדם מסתובב בעולם.
10 חודשים זה בעצם גזר דין מוחלט.
גזר דין מוות כמעט על המוסד, אני ראיתי אותו בחוץ לארץ מסתובב, אחוז, פשוט לא יודע, הוא לא יודע מה שהוא אומר לי, אני לא יודע מה לעשות. אני חייב כסף למלמדים, אני חייב כסף לאנשים, וזה הקיום של היישוב החרדי בעיר אפולה.
רגע, רב חיים, אני רוצה להבין רגע את העיקרון. אנחנו מדברים פה על איזשהו אידיאולוגיה, אנחנו מדברים פה על כוונה, על רשעות.
עוד רגע נגיע לזה, עוד רגע אני רק רוצה להגיע לסוף
סיפור. יש פה מישהו שבכוונה רוצה שבאפולה תלמוד תורה היחיד שיש להיסגר?
אבי, אני חייב להגיד לך לסוף סיפור כדי שתבין על מה מדובר. הבן אדם לא התייאש והגיש ערעור, לקח איזה עורך דין או מישהו שייצג אותו והגיש ערעור. בערעור יושבת רעייתו של אליקים רובינשטיין, שופט בית המשפט העליון. והיא פשוט תפסה את אנשי החשבות וזרקה אותם מכל המדרגות. אמרה להם, אתם עושים דבר לא חוקי. מה זה נקרא איתנות פיננסית? איפה מופיע בחוק דבר כזה? היא פשוט זרקה אותם מכל המדרגות, והם נאלצו עכשיו לפתוח לו את התקציב, אבל הם אומרים לו, אנחנו נבדוק אותך 4 פעמים במשך השנה. הם ניסו לאיים עליו איומים, חבל על הזמן שירד מהערר הזה. מה שאני בא לומר, האנשים האלה גם עובדים לא על פי חוק בכלל.
כלומר, איתנות פיננסית זאת המצאה של אגף החשבות במשרד החינוך.
פשוט גחמה של ראש אגף החשבות במשרד החינוך, החליט לסגור מוסד. אני רוצה לומר לך, תפתח את זה.
אז רגע, בוא נתקדם.
תלונות הציבור, מה שאתה תקבל שם, מאגף החשבות, מה שהוא מעביר את המוסדות והעביר את המוסדות, זה משהו שאתה לא יכול לתאר. אתה יודע, אנשים שצריכים להיות בקבלת קהל,
לא, אתה מדבר פה עכשיו על אדם ספציפי שלא נמצא פה על הקהל ולא יוכל להגיב לדברים, אז בוא רגע נשים את זה בצד. בוא נסכם קודם כל. אנחנו מדברים על מוסדות חרדים, גם המוכרים שאינם רשמיים וגם מוסדות הפטור, שמקבלים בסוף הרבה פחות ממה שמגיע להם, בגלל, א', התקנים שלא הולכים לפי ראש אלא לפי כיתות, הבירוקרטיה.
לא רק זה. גם אם נניח שלפי כיתות אנחנו לא מקבלים 55%
כן.
בפטור, ולא 75% במוכר שאינו רשמי, אני רק אמרתי לך, בפטור, לפי התחשיב של גברת שיקוביצקי, אנחנו מגיעים לאיזה 12% מהילד בכללי.
כן. עכשיו, שורה אחרונה, אני מנסה להבין מה אנחנו עושים בסיפור הזה. אנחנו ככה מזוזעים, שומעים את הסיפור, קודם כל חבל שנחשפים אליו עכשיו לראשונה. התגובה הראשונה שאנחנו מקבלים זה שיש בהסכמים הקואליציונים הרבה מאוד מהתחומים שמוזכרים כאן, כי פנינו לחברי הכנסת החרדים, וכולם אומרים, נו, אתם מדברים בדיוק על ההסכם הקואליציוני, זה מה שמופיע, על זה אנחנו עובדים, וזה יטופל ויסודר. ודבר שני, אני רוצה לשאול אותך, האם יש כאן באמת את המדיניות שאומרת לקחת את עמודי התורה, לשים אותם בפינה, בקצה, לדחוק אותם לפינה, כדי שיתמודדו עם סוגיית הליבה?
אני ברשותכם, אני נכנס לתוך הדברים
של...
כן, אני נכנס לתוך הדברים להביא עוד דוגמה, עוד דוגמה נוספת מעבר לשיטת התקצוב. יש דורשים מאיתנו שמהתקציב שאנחנו מקבלים, אנחנו 90% מהתקציב, אני מדבר גם כן מוסד פטור, 90% מהתקציב ילך למשכורות. עכשיו נהיה משהו חדש, הם רוצים שאנחנו, הנושא של השכר לימוד יעבור דרך פיקוח שלהם, וגם שמה הם רוצים ש-85% מהכסף שאנחנו גובים מההורים בשכר לימוד, ילך למשכורות. אני רוצה לשאול את כל אותם אלה שממציאים את ה... שבונים לנו את החוקים, שיסבירו לי, מאיפה אני אשלם שכירות, מאיפה אני אשלם חשמל, מאיפה אני אשלם מים, מאיפה אני אשלם ריהוט, מאיפה אני אשלם משחקים, מאיפה אני אשלם שיפוצים, מזגנים, צילום. אין, הרי אנחנו סוחבים את הכל 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 על גבינו. אין, הרי ההבדל בין מוסד חרדי למוסד של הכללי בממלכתי, המנהל שם סוחב את כל, יש לו בניין, יש לו בעיה בביוב, הוא מתקשר לעירייה, יש לו בעיה במזגנים, הוא מתקשר לעירייה. אנחנו מאלף עד תף, הכל הכל עלינו, ועל חס, ואני אומר להם, מאיפה אני אביא כסף לכל הדברים? זה לא מעניין אותנו. 90% מהכסף, מהתקציב, חייב ללכת למשכורות. וכנ"ל משכר הלימוד. זה הרי שערוריה ש...
באמת שערוריה זה סוג של רשעות. אני עכשיו גם מקבל פה עוד חומרים תוך כדי שידור על הבירוקרטיה שמנהל תלמוד תורה צריך לעבור. ואני באמת שואל, מה אשמים אותם מנהלי תלמודי תורה ומנהלי בתי ספר חרדיים שהם צריכים לעבור את מסכת האיסורים הזו, גם כלכלית, גם בירוקרטית, גם לקבל יחס לא הוגן ממשרד החינוך, בזמן שמנהל תלמוד תורה, מנהל בית ספר אחר באותה עיר, עם אותם כמות ילדים, עם אותם כיתות, רק הוא תלמוד, הוא בית ספר ממלכתי דתי ולא תלמוד תורה, מקבל על מסלול של זהב 100% מהתקציב, מבנה, הוא לא צריך לדאוג לכל הדברים שפירטת כאן הרב דניאל, לא למוסד ולא למסגנים ולא לצילום ולא לשיפוצים ולא לכיתות ולא למשכורות. אנחנו את הבעיה הזאת כבר מכירים כל כך הרבה שנים, אבל נוסף על זה מה שאתם כאן מביאים בשידור, הפערים האדירים בין מה שמגיע כבר לתלמודי תורה לבין מה שמקבלים בפועל, בנוסף לזה הבירוקרטיה והאטימות, אנחנו שואלים את הנציגים החרדים ששומעים אותנו, כל חברי הכנסת, ש"ס ויהדות התורה, אלו שאומרים הסכמים קואליציוניים והכל טוב ויפה, כל חודש שעובר והבעיה הזו פתוחה, לא שווה כל העבודה שלכם, פשוט לא שווה. כשאנחנו נמצאים בסיטואציה שעולים כאן מנהלי תלמודי תורה ואומרים אנחנו קורסים, לא יכולים יותר, אין מאיפה, אין מאיפה, זה גזרות לפיד שממשיכות לקדנציה הזו רק בשביל תקנות, בירוקרטיה, אין כאן הרי מדיניות חס ושלום של מישהו שבכוונה רוצה, ככה זה נראה, זה רק בירוקרטיה. ואם זה בהסכמים הקואליציוניים, אז למי בדיוק מחכים? מה המתנה הזו? עובר עוד חודש ועוד חודש. עכשיו, פנינו לחבר כנסת חרדים, ואני יודע שלא כולם מכירים את הסיפור, ואני יודע שחלקם שמכירים עובדים על זה, אני אומר לזכותו של הרב מאיר פורוש, שבקים בכל הפרטים ויודע בעל פה על מה מדובר והסעיפים והמספרים, לא גילינו לו שום סוד. הוא אומר, זה בהסכמים הקואליציונים, קצת סבלנות, הכל יסתדר. אנחנו לא באים כאן חס ושלום באיזושהי טירוניה, אבל גם לא רוצים לעלות לשידור, וזה לגיטימי וזה בסדר, כי מחכים לבוא עם הבשורה. אבל המנהלים כאן לא יודעים לזעוק את הזעקה הזו. אני זועק את זה בשמם של עוד עשרות מנהלים אילמים ושקופים ברחבי הארץ, שכל חטאם זה שהם מחנכים לתורה ולעירת שמיים בבתי ספר ותלמודי תורה חרדיים. לא ייתכן האפליה הזו, שכבר מראש מגיע לך רק 55%, וגם את זה תקבל בחצי, וגם את החצי הזה תקבל עם הרבה מאוד קשיים בירוקרטיים, אחרי שנוציא לך את הנשמה ואת הדם, את החשק להמשיך לנהל מוסד. למה? כי מה רוצים? בכוח להכניס את הלימודי ליבה? הרי יודעים שזה לא יעבוד. אני לא מצליח להבין, אין תשובה לעניין הזה, ואני ככה שם את השאלה הזאת בשידור, משאיר אותה עם סימן שאלה.
אגב, לא, לדעתי זה לא נושא של ליבה, לא ליבה, זה פשוט פחד מהציבור החרדי בניסיון להתנצלות בכל דרך, כי אם ככה, למה בנות שכן...
אני לא, אבל לא מצליח להבין, ילד בגיל שמונה...
למה בנות? לא, עזוב, ילד בגיל שמונה יגדל בלי ליבה, נקה אותו מעכשיו, בסדר? אני אומר לשיטתם, אבל ילדה שלומדת בבית ספר, והיא לומדת 120% ליבה, למה היא לא מקבלת את היחס שמקבל כל ילד אחר במדינת ישראל? למה לא מתנכלים? עכשיו, אני רוצה לתקן אותך בנושא אחר, אם תדע שאנחנו מקבלים כתף תומכת.
אנחנו חייבים...
והמון המון סיוע ואוזן קשבת מהחקים שלנו.
אוקיי, הרב חיים.
אבל אותם פקידים מעבירים גם אותם.
שנייה, רק שנייה, שנייה. בוא נעשה רגע עצירה. הנושא הזה לא מוצא. אנחנו רוצים גם לבדוק מה קורה בחינוך המיוחד. גם שם עכשיו, בעקבות הסיפור הזה, אז פונים לפה מנהלים ומתקשרים אנשים, ואנחנו נבדוק גם את הנושא הזה של החינוך המיוחד. אנחנו נצא להפסקה קצרה. נמשיך בדיון הזה מיד אחרי ההפסקה הזו, תישארו איתנו. פרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו ממשיכים בדיון שעסקנו בו קודם, למי שמצטרף אלינו עכשיו, אז כך בקצרה. אנחנו מגלים היום דבר שמנהלי תלמודי התורה ובתי הספר החרדים יודעים כבר הרבה מאוד זמן, שיש מילים לחוד ומעשים לחוד באשר לתקצוב משרד החינוך. גם מה שמגיע להם על פי חוק, הם מקבלים אחרי הרבה מאוד קשיים את החלק המזערי מהסכומים הללו. אנחנו מדברים על פער של 70%. 60% ממה שמגיע לתלמודי התורה ולמוסדות מוכרים שאינם רשמיים. אנחנו בהמשך לדיון הזה רוצים גם לבדוק מה קורה בסוגיית החינוך המיוחד. שלום ליוסי בר. יוסי בר, האם אתה איתנו? מנהל מוסדות חינוך מיוחד. יוסי, אני רוצה לשאול אותך בעקבות כל מה ששמענו כאן לפני הפרסומות, מה אתה יכול לומר לנו, מה כן נוגע מהסיפור הזה לכם, מוסדות החינוך המיוחד? יוסי, טוב, אני לא שומע אותך. הרב חיים, אתה איתנו?
ברשותך, אני רוצה רק לחזור לנקודות, חלק מהנקודות הקודמות שדיברנו,
כן.
דיברו על מדד תמרוץ וטיפוח לכיתות גדולות. אנחנו שנתיים שלא מקבלים את זה כבר, בעקבות החלטה שרירותית של משרד החינוך להוריד את הדבר הזה. זאת אומרת, אין לנו גם את התקצוב פר ראש, וגם לא את מדד תמרוץ וטיפוח לכיתות גדולות, זאת אומרת שאנחנו חלק נכבד מהתלמידים שלנו לא מתוקצבים בכלל. ישנם מספר מוסדות שמאוגדים באיזה גוף של מוכרים שאינם רשמיים, שהגישו בגץ וזכו. והכסף הנמצא בחשבון שלהם. הבגץ הורה למשרד החינוך לשלם להם בחזרה את מדד תמרוץ וטיפוח. אותם אלה שלא היו שותפים לעתירה לא מקבלים. זה נשמע לך הגיוני שבגץ פוסק למשרד החינוך לשלם לאותם מוסדות את הכסף, ורק מי שהיה בחלק מהעתירה מקבל ולא כלל המוסדות. זה ניגריה פה.
כן. סימני שאלה קשים. יוסי בר, האם אתה איתנו?
אני איתכם, האם אתה שומע אותי?
עכשיו אני שומע אותך מצוין.
יופי. אני אמרתי שאני רוצה להפריד בין פערי התקצוב והאחוזים לבין הבירוקרטיה. זה שני דברים שונים.
אוקיי.
מוסדות החינוך המיוחד סובלים מאותה בירוקרטיה שהוצגה כאן היטב, בדיוק כמו יתר המוסדות, ולכן לפי דעתי זה לא קשור בכלל לענייני ליבה או לענייני שנאת דת וכדומה. הדברים האלה, הבירוקרטיה הזאת היא מושטת על כלל המוסדות המוכרים שאינם רשמיים במדינת ישראל, גם על הערבים, גם על הדרוזים, וגם על המוסדות שבוחרים לתת חינוך פרטי ולא חינוך ממלכתי. זאת אומרת, כל ההקלות שקיימות בניהול מוסדות ללא בירוקרטיה קיימות רק למוסדות הממלכתיים, שזה אומר לכל המוסדות של מדינת ישראל, שכשהמורה מועסק ומהיום הראשון שהוא מועסק במוסד, הוא עובד מדינה והמשכורת מתקבלת כל ראשון לחודש. הבעיה שאנחנו, המוסדות המוכרים שאינם רשמיים, זאת אומרת המוסדות הפרטיים מתמודדים, זה בעיות הבירוקרטיה שהן בעיות קשות מאוד, שמשנה לשנה הם צומחים בלי פרופורציה בכלל. אם פעם בעבר כל מה שהיינו צריכים בלהגיש רישיון היה לדאוג לדוח בטיחות ולדוח פדגוגי, זה היה עניין של פרוצדורה של שבועיים, שלוש, והיית יכול להשיג רישיון. היום להשיג רישיון זה מלאכה קשה, ארוכה ומתישה, שמסתיימת לפעמים ללא הצלחה.
אנחנו... עכשיו, תנסה רגע להיות אובייקטיבי עד כמה שאתה יכול. האם הבירוקרטיה הזו בסוף מייעלת את התוצאה, או שהיא רק מסרבלת וגם לא גורמת לשום תיקון של איזושהי עוולה או של משהו מעוות?
אז לדעתי, כמו שאתה אומר, צריך להסתכל על מכלול הדברים. רוב הדברים הם מיותרים לחלוטין, הם בירוקרטיה נטו. אנחנו, המוסדות מאז ומעולם, פעלו על פי תקנים, פעלו על פי חוקים, נדרשנו להציג אישורי בטיחות, נדרשנו להציג אישורי משרד הבריאות, נדרשנו להציג אין ספור דברים שלא היו כל כך קשים בירוקרטי, ועדיין הגנים והמוסדות והבתי ספר עמדו בכל סטנדרט חוקי, בכל סטנדרט בטיחותי. היום הבירוקרטיות הולכות ונעשות קשות עם כל מיני חוקים שאין לי מושג מאיפה ממוצעים. אני לא יודע להסביר למה, אין לי מושג למה המדיניות הזאת קורה. אני מניח שזה סתם בירוקרטיה, כמו ביתר משרדי הממשלה שהולכים ונהיים הרבה 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 יותר בירוקרטיים. צריך לטפל בזה. אני מוכרח לציין שדווקא חבר הכנסת משה גפני, גם בתקופת הממשלה הקודמת, בכל פנייה טבל את ידו וניסה לסייע כמה שאפשר. אבל אין ספק שהבעיה היא בעיה מערכתית, ולכן שווים ואומרים לך להסכמים הקואליציונים שאנחנו כל כך נושאים את עינינו אליהם, בבת. כי בהסכמים הקואליציונים יש התייחסות שאומרת שתקום ועדה 90 יום אחרי כינון הממשלה, שתפתור את הבעיות הנוראיות שאיתם אנחנו מתמודדים.
אני שומע את מה שאתה אומר, ואנחנו גם מקווים שנכנס שר חדש, עם מדיניות חדשה למשרד החינוך, עם אנשים חדשים, ואולי גם זה ייתן קצת את אותותיו על העניין הזה. אני ברשותך חוזר מהחינוך המיוחד לחינוך הרגיל, ורוצה לשאול את הרב חיים שעדיין איתנו על הקו, וגם את הרב דניאל שנמצא איתנו על הקו, מנהלי תלמודי תורה ומוסדות לבנות. רב חיים, כשאנחנו מדברים על כל המצוקה הזו, גם על בירוקרטיה וגם על הכסף שבסוף לא מגיע אליכם, ואתם בסוף צריכים לשרוד, מי נושא באחריות של החובות? מי בסוף משלם? מי? אתה אישית? אתה הכתובת? עמותה? תורמים? ההורים? מי? מה? איך זה עובד?
בוודאי שאני, מה זאת אומרת? אני נמצא בגלל הסיפורים האלה, כמה פעמים בשנה בחוץ לארץ. אני מגלגל המון חובות, המון חובות. ואתה, במקום לעסוק בנושאים של חינוך, אתה יודע מה, רק הייתי צריך להביא כסף, אז הייתי עוסק בנושאים חינוכיים ובכסף. אני צריך לעסוק אבל כל היום רק בביקורות, ובהשגת רישיונות, ובאיזה אישור של משרד הבריאות שהם דורשים לך פתאום שהקרבן יהיה בעוד 20 סנטימטר גובה, ותוסיף עוד 10 תאי שירותים. אתה פשוט לא מתאר לעצמך איזה בירוקרטיה, מה אתה צריך בשביל כל אישור ובשביל כל דבר. אבל אני רוצה להגיד לך, אין לי טענה לפקידים. הפקידים מונחים מלמעלה, הופכים אותם לרובוטים.
אני שומע. בקיצור, אתם נוסעים בחובות וצריכים ללכת לקושש על הפתחים כדי לנסות ולסיים את החודש, לגלגל חובות וגמחים וכל המדיניות הזו.
אם כבר סיימת, נניח, אתה יודע, גמרת את השנה יפה, היה לך סייעתא דשמיא, קיבלת כסף, השגת כספים, גמרת את כל הרישיונות והכל בסדר, אתה פתאום חוטף מרשם העמותות איזה ביקורת עומק. שגם שם, זה ביקורת אחרי ביקורת אחרי ביקורת, וגם שם, אתה יודע, לקחו רואה חשבון במכרז, הוא חייב למלא שעות, הוא שואל אותך את אותם שאלות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה צריך לחיות בתוך משרד של מוסד במשך שבוע שבועיים, כדי להבין על איזה סוג ביוקרטיה בלתי נסבלת הוא מתמודד. הוא צריך להתאים
צוות
שלם של עובדים.
אני מתפרץ לדברים, ואני מזדהה מאוד בעניין הזה, ואני רוצה להזכיר שכשהרב ליצמן היה יושב ראש ועדת הכספים, הוא הטביע את המונח שנקרא התו הירוק. זאת אומרת שמוסד יכול להיות מבוקר פעם אחת בחמש שנים. הסיפור הזה והסיטואציה הזאת היא מאוד מאוד נכונה. אנחנו מנהלי המוסדות מוצאים את עצמנו מתמודדים עם ביקורות, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא בורח מביקורת, אבל כמויות הביקורות שמונחות לפתחי מנהלי המוסדות, הם לא פרופורציונליים בשום קנה מידה. זאת אומרת שכל מנהל מוסד יכול למצוא את עצמו בו זמנית, מבוקר על ידי משרד החינוך. אין ביקורת עומק של פערי שכר, אין ביקורת של פערי פרופיל, ואין ביקורת של רשם העמותות ושל החשב הכללי. אני הכרתי מוסדות שבו זמנית היו מבוקרים על ידי ארבעה גופים. עכשיו, להמציא את החומר של הביקורות, זה תהליך עבודה ארוך ומתיש. לפעמים נדרשים 30, 40, 50 ימי עבודה מלאים כדי לספק תשובות לביקורות ששואלים. הביקורות אחרי זה צולחות בהצלחה, אבל הכנת הביקורת, הרואה חשבון שמבקש, תביא לי מסמכים מבססים לדבר הזה והזה, ואנחנו לפעמים נדרשים לרוץ ולרדוף אחרי מסמכים שעות ארוכות, ארוכות, ארוכות. העניין הזה חייב לבוא לידי פתרון, ודווקא בהסכמים הקואליציונים אין התייחסות לעניין הזה. אנחנו חייבים לחזור לדרישה של הרב ליצמן שאז אמר תו ירוק. מוסד שמבוקר פעם אחת על
ירוק.
ידי גוף חיצוני.
רשמנו גם את זה, אוקיי. בסדר גמור. אני קודם כל מודה לכל מי שאיתנו על הקו. יוסי בר ממוסדות החינוך המיוחד, תודה רבה. הרב חיים מציג תלמודי התורה בשיחה שלנו, תודה רבה גם לך. ומוסדות המוכרים שאינם רשמיים, כלומר למשל בתי יעקב ואחרים, הרב ודניאל, תודה רבה גם לך. הרב שלמה ברילנט, גם איגוד התתים והישיבות, אנחנו עכשיו מדברים על תלמודי התורה בעיקר, שלום וערב טוב לך. הרב ברילנט איתנו?
הלו, כן, שלום וברכה.
אתה שומע את הדיון, אתה בוודאי מכיר את הסיטואציה הזו. אגב, איפה הייתם עד עכשיו? מה...
אני לא חושב שלא היינו, אתה שואל אותי איפה היינו עד עכשיו, אני חושב שאנחנו נמצאים לגמרי. כל הנושאים שהועלו, אני לא שמעתי את כל התוכנית לצערי הרב, כי הייתי עסוק עם פרויקט הקייטנות של הקיץ, אבל אנחנו בהחלט נמצאים שם כל הזמן ופועלים בעניין, ואולי אני אענה על כמה דברים. קודם כל, מה שהמנהלים אומרים הם צודקים, אין פה הוויכוח, אני לא חולק עליהם, כל מילה שנאמרה היא אמת. מה שקורה כרגע, אנחנו נמצאים בכמה שלבים שלכאורה אמורים קצת לקדם את העסק. שלב אחד, שברגע שתקציב המדינה יעבור, המוסדות יקבלו רטרואקטיבי את מה שפירון בעצם ביטל, את מדד טיפוח ותמריץ כיתה, לא להיכנס להסביר לציבור מה מדובר.
שתיים.
מדובר בקיצוץ שפירון עשה בסדר גודל של בערך 15, בין 10-15% בכל המוסדות החרדיים, המוכר שאינו רשמי. זה בהסכם הקואליציוני נכתב שזה יועבר. אי אפשר להעביר את זה עד שלא יהיה תקציב מדינה, ושיהיה תקציב מדינה זה יועבר רטרואקטיבי. אז קודם כל זה בשורה אחת שתעבור. זה אוקיי. טיפה מן הים אמנם, זה לא מדובר על משהו
הלאה, מהותי. מה עם הבירוקרטיה?
לגבי הבירוקרטיה, אין ויכוח שיש בירוקרטיה, כולנו מכירים אותה, כולנו סובלים ממנה. מה שהיה ניתן ברמת הסכם קואליציוני לכתוב, זה שתוקם ועדה במשרד החינוך עם נציגי המוסדות על מנת לדון ולראות איך פותרים את הבעיה. הוועדה הזאת בימים האלה, אני יודע שעובדים כדי להקים אותה, מבחינת המשרד, מבחינת מנהלי המוסדות,
okay, עובדים להקים אותה. אוקיי, הרב בלנד, בוא נסכם דבר כזה. אני שומע, אתה הולך להגיד לנו שהכל בעצם מופיע
לא, בכלל לא, לא, רגע, רגע, אני רגע, לגמרי רגע, איתם. רגע, אני מתקש, שאלת אותי איפה זה אוכז, אני עונה איפה זה אוכז.
אתה איתם, ואנחנו איתם, וכולנו איתם. בוא נמתין בסבלנות, חודש, חודשיים, שלושה. אנחנו לא בורחים לשום מקום. בוא נבדוק, בוא נדבר עוד כמה חודשים ונראה מה השתנה משיחתנו
היום. אני מבקש לדבר איתי כל יומיים, כי אני אשמח שהנושא הזה יעלה כל יומיים.
בהחלט.
כי מבחינתנו, אני לא ישן בלילה בשביל הדבר הזה שזה יקרה. שאלת אותי איפה זה אוכל דברת הסכם הקואליציוני, לכן אמרתי, אין ויכוח שכל מה שהנהלים אמורים צודקים במאה אחוז.
שוב, גם אתה לא הכתובת, אתה חלק ממי שזורך את הזעקה הזו.
אני חלק מהמנהלים ומייצג את המנהלים. מי שצריך לענות זה חברי הכנסת. אני חושב שבחודש הזה שהממשלה קיימת, נעשה מאמצים מילאים להתמודד. אני לא מקנה בהם בכמות הדברים שצריכים לתקן מהדברים שהם צריכים להספיק לעשות. יש גם את הנושא של תלמודי התורה, שאלתי, לא יודע אם העליתם, זה שמוסדות הפטור היו צריכים לפי פירון לרדת ל-30%, שזה היה אומר לרדת בעצם לכמעט ל-10%.
דיברנו, דיברנו גם על זה.
וגם בהסכם הקואליציוני נקבע שזה יסודר בחוק התקציבים.
אז אנחנו נמתין ונאמר למאזינים שאנחנו עוקבים אחרי הסיפור הזה.
יש התקדמות, אבל אני אשמח שתעקבו על זה.
הנתונים ששמענו כאן הערב הם קשים, ואנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה, ונבדוק גם ההסכמים הקואליציוניים, גם מה יושם מתוכם, ומה עוד יישמו בעתיד, כדי להביא את הסיפור הזה למקום הטוב ביותר שאפשר, לרווחת מנהלי תלמודי התורה, הילדים, ההורים, בכלל כל מערכת החינוך החרדית. הרב שלמה ברילן, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים לעוד הפסקה קצרה ונשוב.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי מימרן.
ולסיום אנחנו ממשיכים לעקוב אחר מצבו של מרן הגאון הרב שלום כהן, נשיא מועצת חכמי התורה. יש לי תרשו שפז בבית החולים כזכור אתמול בעקבות כאבים ברגלו. מני גרה, מה חדש מבית החולים?
כן, שוב ערב טוב. בבית החולים למעשה היום הזה אין חדש, יש בהחלט הטיפול הסתיים בהצלחה, אותו ניתוח מקומי שהתקיים אתמול, ניתוח קטן מחר למעשה, הרופאים יסכמו את ה... בדיקות, המדדים השונים, את הדברים שהם צריכים לערוך, וכן האם הכאבים אכן חלפו ועברו, והכל יכול לחזור כשורה. אם כבר מחר יראו שהתוצאות מצביעות רצון, לקראת שבת, בעזרת השם, נשים מועצת החכמים, מרן הגאון הגדול הרב שלום, בן מלכה תופך על הרפואה שלמה, ישתחרר לביתו.
שיהיה בשורות טובות ורפואה שלמה, תודה רבה לך, מני גרה. אנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית. זה הזמן להודות לכל מי שעשה כאן במלאכה. סגי פרל מוטר על הביצוע הטכני, העורכת הראשית אסתי פלד. השעה האחרונה עסקנו כולה, אפשר לומר, בסוגיית עמודי התורה ותקצוב המוסדות החרדיים. נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה, אבל הנושא, בגלל שהוא חשוב, דחק הרבה נושאים שרצינו לדבר עליהם היום. להזדמנות אחרת, אז אנחנו ככה מתנצלים בפני כמה וכמה מרויינים שלא הצליחו לדבר איתנו כאן הערב הזה. תודה לכם מאזינים שאתם איתנו כאן מדי ערב, לבני רבינוביץ' שהיה כאן אתמול, כמובן לכל חברי המשפיעים על השאלות במהלך התוכנית הזו, ולכם מאזינים שיהיה ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.